שלום וברוכים הבאים לטריפל, הפודקאסט הצרכני-טכנולוגי שבו שלושה עיתונאים מדברים על שלושה דברים. והעיתונאים הם ניב ליליאן ממגזין החיבור, מגזין עברי, אבל באינטרנט.
אהלן.
שלום לצחי הופמן, מ-The Gadget Reviews.
מגזין לועזי, באינטרנט. באינטרנטים.
ואנוכי, דפנה הראל כפיר, מאתר חדשות הצרכנות פואנטה. וגם הפעם אנחנו נדבר איתכם על שלושה נושאים מאוד מעניינים שקרו בזמן האחרון, ובסוף ממתינה לכם הפתעה נחמדה, אז כדאי להישאר. אנחנו נדבר פה היום על איוניק 5, הרכב החשמלי החדש של יונדאי שמעורר הרבה סקרנות, שקהל היד שלו הוא הצרכנים...
הרוצח טסלה.
בדיוק, הצרכנים שדווקא רוצים לקנות
טסלה. כמו אייפון קילר כאילו.
בדיוק. כן, אנחנו נדבר פה על הסופר החדש ללא קופה, שנקרא קיו, נפתח בתל אביב, סניף ראשון שלו, ואנחנו נדבר על בשר ללא בשר, על הבשר הצמחי, ואם אתם שואלים את עצמכם מה הקשר בין צרכנות וטכנולוגיה לבין...
אנחנו רעבים, זה הקשר.
אז התשובה היא שזאת חברת סטארט-אפ שמפתחת אותו, אז אנחנו נספר לכם, טעמנו, וזה דווקא היה מאוד מוצלח. אבל נתחיל בהתחלה, אז בואו נדבר על הסופר המאוד מעניין, שסניף ראשון שלו נפתח ברחוב רוטשילד בתל אביב, ששמו קיו.
קיו.
כמו קיואנון. קיו כמו קופה, אבל זה סופר ללא קופה.
קופה.
כמו תור, סליחה. קיו כמו תור, סליחה. אבל אין בו תור, כאילו אין בו קופות. אז זה מעניין. אנחנו ביקרנו, גם ניב וגם אני ביקרנו בשני מועדים שונים בסופר הזה, וחווינו את חוויית
הקנייה. רק אני לא.
אבל אתה עוד תגיע לשם. ומי שעומדים מאחורי הסופר הזה, מבחינת החברה, יש כמה גופים, אחד זה חברת סטארט-אפ, חברת טכנולוגיה, ויש גם את החברה הקמעונאית שמפתחת את זה, שזו חברה של רמי לוי ואבי כץ, אבי כץ מי שייסד בזמנו את קופיקס, ורמי לוי לא צריך לספר עליו יותר
מדי. רמי לוי ייסד את רמי לוי.
בדיוק. והטכנולוגיה היא טכנולוגיה שמבוססת על טביעות אצבע. אז אולי קודם כל, ניב, תסביר איך זה עובד, ואחר כך גם נדבר טיפה על העניין של הפרטיות בנושא של
טביעות אצבע. אז מן הסתם, מקור ההשראה וההשוואה האוטומטי לדברים מהסוג הזה, זה חנויות אמזון גו בארצות הברית, שהן גם חנויות ללא קופאים וללא צורך בעצם שום אקט של העברת מוצרים ותשלום, אלא פשוט אוספים מוצרים ויוצאים מהחנות ומקבלים את החשבונית במייל, ב-SMS, whatever. שם אגב, במקרה של אמזון, שם הפעולה בעצם מתבצעת, הכל מבסס על ראיית מכונה, זאת אומרת, המכונה בעצם מזהה שלקחת משהו מה...
מזהה את הליקום בעצם.
כן, מזהה שלקחת משהו מהמדף, שמת אותו בשקית או בסלסלה או משהו כזה, ואז כשאתה יוצא, כבר אתה מקבל את החשבון.
וגם אם אתה מחזיר את זה, מתחרטת, זה מזהה שהחזרת.
נכון. עכשיו, פה זה עובד, העיקרון הוא דומה, אבל לא זהה. כאן יש שילוב של ראיית מכונה, אבל יש גם מקררים שכל מקרר נפתח בזיהוי של טביעת אצבע. בתוך המקררים עצמם יש גם חישה של משקל, זאת אומרת הוא גם יודע כמה מוצרים יושבים בכל מדף, ואז כשהרמת מוצר או שהחזרת אותו, אז הוא יודע מן הסתם להוסיף או לבטל. ההפרדה הזאת בין המקררים, וזה שצריך בעצם כל מקרר נפרד עם כמה מוצרים צריך לפתוח אותו עם טביעת אצבע, בעצם מפחית את הצורך בכוח עיבוד, שזה הטענה של החברה של מפעילת הטכנולוגיה.
קצת מייגיע כל פעם לפתוח מקרר טביעת אצבע, לקחת
קוקה-קולה. כן.
אני פחות הרגשתי את זה, למרות שטביעת אצבע לא תמיד נקלט כמו שצריך. לעשות 4 ו-5 פעמים זה כבר זה כבר.
בדיוק, הסיבה שזה מסורבל, כי זה לא תמיד נקלט מיידית, אבל אני גם חושבת שאולי אחת הסיבות לזה שזה עוד לא מספיק...
טכנולוגיה בשלה?
כן, יכול להיות שאתה יודע... לאט לאט ישכללו את זה, אבל נכון, היום באמת שאתה צריך לפתוח כל מקרר בנפרד עם הטביעת אצבע, ולא תמיד הוא מזהה את הטביעת אצבע, זה כבר באמת קצת מעכב. זה עדיין קנייה מאוד מהירה, כי אין קופות.
אני קפוץ שנייה לסוף, הקבלה, איך מקבלים אותה?
מקבלים אותה ב-SMS.
קישור.
לפחות לא נייר.
כן. אגב, משהו שעוד קורה, אבל לפי דעתי לא מספיק בצורה ברורה, זה שאתה יכול לבדוק תוך כדי כמה כבר קנית ומה קנית.
לא, זה גם מוצג, העניין הוא שבכל מקרר שם יש מסכים, ובעצם אתה מקבל את כל המוצר, כל המוצר שכבר עד עכשיו לקחת, וכל פעם שאתה מוסיף מוצר, זה מופיע לך כל הרשימה. אז אתה יודע כמה מה לקחת, ואתה יודע כמה בערך אתה צריך לשלם.
ואתה יכול לשלם עם החבר מועדון של רמי לוי, עם האפליקציה שלו?
לא, אז זהו, אז קודם כל זאת רשת נפרדת.
זה נפרד לחלוטין.
הרשת קיו היא רשת נפרדת, יש לה מנכ"לית נפרדת. כמו שאמרתי בהתחלה, בעצם רמי לוי ואבי כץ פתחו פה בעצם חברה שהם מעוניינים גם את הטכנולוגיה שלה לשווק לחברות אחרות, כולל המתחרים שלהם. זאת אומרת, אם שופרסל עכשיו תרצה לפתוח שופרסל ללא קופה באיזה מקום?
שופרסל קיו.
בדיוק.
לשופרסל יש טכנולוגיה שדיברנו עליה, של סטארט-אפ בשם שופיקו, שהם כבר חברה, עם עגלה חכמה, והכל, אתה יכול לחשוב על זה בפרקים הקודמים, אז נראה לי קצת
פחות. שם בעצם העבירו, הם בעצם לקחו את הנושא של הגעת המכונה, והעבירו אותו מהחלל של כל המקולת, העבירו אותו בעצם לתוך העגלה.
בשופרסל. כן, בצל רמי לוי בסופר הזה, לא רמי לוי, בקיו זה אחרת. נציין כמה דברים על המחירים. המחירים מאוד מאוד הפתיעו אותי לטובה. למרות שלא הייתי צריכה להיות מופתעת לטובה, כי בסוף מי שעומד מאחורי זה אמרנו, כרגע זה רמי לוי ואבי קץ, אז זה לא באמת אנשים שהייתי מצפה שהם ימכרו ביוקר, אבל עדיין זה נחמד לראות שאתה יכול לקנות בתוך תל אביב, ברחוב רוטשילד, במחירים ממש ממש אטרקטיביים. אני מדברת באמת על, אני בדקתי גם מוצרים, כאילו גם מזון, גם מוצרי תינוקות, אגב אפשר לקנות שם גם מוצרי תינוקות, גם מוצרי של בית טבע, גם אוכל מוכן כמו קישים וסלטים, ואפשר לקנות שם כמובן ירקות ופירות, אבל הם כולם ארוזים, מבחינה סביבתית אגב זה מאוד חבל, מבחינה סביבתית זה הרבה פחות, כן. זה הרבה יותר מזהם.
היה יותר נחמד אם היו ארוזים את זה בשעה, אם כבר ארוזים את זה שירזו את זה באיזשהו סוג של אריזה מתקלה.
נכון, אני מאוד מאוד התבאסתי שאני קונה ארבעה פרסקים בתוך קלקר, עטוף בניילון, לי זה מאוד חבל, כן? אבל שתי קנות שם באמת הכל, יש שם את כל המותגים, אין שם את המותג הפרטי של רמי לוי נגיד, כי זה לא סופר של רמי לוי, אבל כנראה אולי יהיה מתישהו, אין לי מושג.
אנחנו רק צריכים להשלים אגב לגבי הסיפור של הרשמה, שבהרשמה הראשונית בעצם אתה רושם שם, מעביר כרטיס אשראי, שהכרטיס אשראי בעצם מקושר לחשבון הלקוח שלך, ורושם טביעת אצבע.
לגבי אתה עושה את זה על איזה מסופון שם?
יש מסופון בכניסה, ומאותו רגע בעצם ברגע שיצרת את הלינקג' הזה, את החיבור הזה, אז בעצם אתה יכול לבצע את כל הקניות שלך רק עם טביעת אצבע. אתה לא צריך ארנק, אתה לא צריך כלום.
וזה יעבוד לי גם בסניף אחר?
אני מאמין שכן, בכל סניף של קיו.
כן, כן.
כל סניף של הרשת, כן. כן, אני מאמין שכן. כי כל הרשת עובדת, מעשה כל הרשת עובדת על שרת אחד, אפרופו הפחתה של משאבי מחשוב, אני לא יודע אם בענן, אבל כן, זאת אומרת, הכל עובד על שרת אחד.
אבל ניב, זה מזכיר לי שאנחנו צריכים לדבר על העניין של הפרטיות, מדובר כמו שהזכרת, בתהליך שמתבסס על טביעות האצבע שלנו, אותי זה יטריד, אותי זה יטריד, וגם כשסיפרתי לאנשים אחרים שככה זה עובד, אמרו, אז אני לא קונה שם.
אז זהו, זה באמת פסיכולוגית, יש עם זה בעייתיות מסוימת, זה נורא דומה למה שאני נאבקתי בשעתו של המאגר הביומטרי, אבל להבדיל אלף הבדלות, האיסוף והרישום של טביעות האצבע הוא הרבה יותר דומה למה שנעשה בסמארטפון שלנו, מאשר למה שקורה עם המאגר הביומטרי של המדינה. דבר ראשון, כאילו מן הסתם בניגוד למאגר הביומטרי המדינתי, זה לא מקושר לשם, אין שום קישור לפרטים המזהים שלנו, זאת אומרת זה רק מקושר לאיזשהו מספר חסר משמעות של מספר לקוח, שהוא מספר אקראי לחלוטין, וטביעת האצבע שנלקחת היא לא טביעת אצבע מלאה, לוקחים רק כאילו איזשהו חלקיק מטביעת האצבע, שזה באמת יותר דומה למה שקיים בסנסורים של הסמארטפונים, וזהו, וכמובן סתם, וכל המידע הזה בעצם נשמר מקומית.
ואם אתה אומר את זה, אתה מרגיע אותי, אתה אומר שאין באמת הרבה מה לחשוש מהעניין הזה של טביעות אצבע.
בוא נגיד שאני פחות הייתי, אחרי שקיבלתי את ההסבר, אני הייתי פחות מוטרד מהעניין הזה, כאילו גם בגלל האופי של איכות הדגימה, שהיא איכות מאוד נמוכה, וגם העובדה שזה לא, ואף אחד גם לא ניגש למידע הזה, זאת אומרת, זה רק אתה מול המסוף.
הם כנראה אותם מוכרים טביעות אצבע אחרי זה. ואז נבין.
בשקל.
טביעות אצבע, אבל גם, יהיה להם אצבע, אז מה הם קראו טביעות אצבע חלקיות, לא סחורה משהו.
בשקל אבל.
בשקל.
רק נציין לפני שנסיים את הפרק הזה, שמדובר אומנם בסניף ראשון, אבל הוא צפוי ממש ממש בימים אלה להתרחב, והצפויים צפויים להיות עשרות סניפים של קיו.
יודעים איפה הסניף השני?
אז יש כאילו, תוכניות ההתרחבות שלהם הן דווקא מיועדות לפריפריה וליישובים קטנים, שזה נקודה מעניינת. דפנה, את רוצה לספר על זה?
כן, אני חושבת שזה מאוד חיובי, כי אני מכירה אנשים שגרים במושבים וצריכים לקנות בסופר מיני אלונית, שם...
או בצרכניה.
כן, ששם באופן קבוע, בהשוואות של משרד הכלכלה, אפשר לראות שהמחירים הכי גבוהים בהשוואה ארצית, הם תמיד במקומות האלה, ביישובים קטנים שיש בהם רק סופר אחד, אז אם אכן האסטרטגיה שלהם תהיה להגיע ליישובים האלה, זה מאוד ישפר שם את מצב הצרכנים ומצב התושבים, ויחולל תחרות, ואני מאוד מאוד בעד זה. זה הצפי, מדובר על עשרות סניפים תוך זמן לא ארוך, ואני בטוחה שיהיו עוד, זאת אומרת, ראינו פה סנונית ראשונה לגמרי, אבל יהיו בוודאי עוד רשתות שיפעלו באותה צורה.
הטכנולוגיה עצמה מעניינת, כן. ואנחנו צריכים לברך על זה שגם לנו, כמו בנחר, יש סופרמרקט,
יש לנו אמזון
בלי קופאים.
כן. ועכשיו, אם שברתם את הראש, אם לקנות טסלה או לא לקנות טסלה, אז הנה
אנחנו... יואו, בדיוק שברתי את הראש.
נכון, זה ממש, אני יודעת שהתלבא איזה צבע לבחור.
יש לי 190 אלף שקל פנויים, ואני לא יודעת.
אז זהו, אז אם יש לך 190 אלף שקל פנויים, אז אתה יכול גם לבחור עכשיו ביונדאי איוניק 5.
או שאתה יכול ללכת ללילה אחד במלון בארץ.
רעיון טוב.
אבל רק עם ארוחת בוקר.
תציג בציון.
רעיון טוב. אז כן, זה באמת הושקע אחת המכוניות היותר מסקרנות בתחום המכוניות החשמליות, משום שבאמת היא מסמנת לה כמטרה את הטסלה, והטסלה נמכרת בארץ בצורה ממש מטורפת.
נחטפות כמו לחמניות לאחר הפסח.
כן, אני רואה כל כך הרבה שאני אומרת את מי, שאני חושב שזה, כן, שמה זה נסגר?
אבל אנחנו כולן לבנות, זה קטע.
נכון.
מה, חיסלו עלינו מלאי, כאילו יש רק לבן.
לא, זה מה שאנשים בחרו.
האמת שראיתי כבר טסלה אחת בצבע אחר,
ראיתי גם, אבל הרוב לבנות, הרוב לבנות.
אני ראיתי אחת נראה לי אפור, שחור
כזה.
יש עוד צבעים, אבל הם פשוט נורא נדירים.
לא, פשוט עולה הרבה כסף להחליף את הלוסיס.
כן, הלבן זה...
הלבן זה האורגי, זה הצבע המקורי.
צריך להביא את ג'וני הצבאי.
אז בואו נגיד ככה כמה מילים על היונדאי הזאת. קודם כל נציין שכל מוביל יבואנית יונדאי השיקה באותה נשימה עוד רכב חשמלי, רק שאף אחד לא מדבר עליו, שזה הקונה EV. אבל הקטע עם ה...
שדווקא הדגם בנזין של הקונה הוא דגם די פופולרי בישראל.
נכון, אבל הקטע עם היוניק 5 זה פשוט שבאמת מדובר מבחינת פלטפורמה שמראש יונדאי לראשונה תכננה אותה כרכב חשמלי, לא עשו איזושהי אדפטציה כדי שזה יהפוך לרכב חשמלי, ורכב מאוד מאוד מתקדם עם הבטחה לנסיעה של עד 481 קילומטר בתאינה אחת, שזה המון.
ויש לו, ממש הסתכלתי, מלא מסך, שני מסכים גדולים של 12 ומשהו אינץ', כאילו 25 אינץ' שלו,
זה כאילו 12.5 ו-12.5, זה לא מסך ענקי של 24 אינץ', זה לא מסך כאילו
כן, לא,
מטוס, זה מסך של מטוס.
זה הדשבורד.
כן, אז מהבחינה הזאת באמת הנתונים שיונדאי מציגה פה, הנתונים הם יפים מאוד.
הוא גם נראה תידני קצת, יש לו איזה לוק,
כן, לדים ועניינים.
יונדאי אגב מציעה את זה בכמה רמות גימור, שמה שאמרנו על 190 אלף
שקל
זה הזול, בדיוק, מה שאמרנו על 190 אלף שקל זה הדגם הזול. אתה יכול לראות שזה מטפס והולך, מגיע ל-225 אלף שקל.
כן, משהו כזה.
225 אלף שקל, הדגם שנקרא, אני מיד אגיד לכם.
יש שם משהו שאני...
סליחה, כן, אליט, כן.
בהודעה, שאני מסתכל תוך כדי, כי לא עשיתי שירות בית, שיש להם בזמן ההתנה,
כן, כן, של... גם אני שמתי לב לזה,
בזמן ההתנה,
תחושת ריחוף,
מה הם שמים פה? הם מציעים אדום לרגליים שתוכל להניח אותם, מצב זירו גרביטי לתנוחת ישיבה קורסתית, שעונה לאחור המתאימה למנוחה בנוחות מרבית בזמן טעינת הרכב, עם ממס מינימלי ותחושת ריחוף ליושב.
ותרגום מיחצית לעברית, זה שמנו לכם קורסת טלוויזיה בתוך האוטו.
זה נכון. אבל תשמעו, זה נשמע די מפנק לחפש אחד שהרכב מתאר.
אבל השאלה אם יש להם, כמו בטסלה, משחק מכוניות שאתה יכול לשחק עם ההגה.
נכון.
עכשיו, שלושת הדגמים האלה הם נבדלים אחד מהשני בכמה דברים, ביניהם לא תמיד זה דבר ממש ממש קריטי, כמו גג נפתח, שאתה לא חייב להשקיע בשביל גג נפתח.
כן, הבעיה שבטסלה, כאילו, כל דבר שאתה רוצה, כאילו, אתה רוצה, כאילו, אתה רוצה עוד מצית, זה כאילו, טוב, תוסיף 5,000.
טסלה זה האפל של עולם הרכב, לגמרי. עם אותו דבר, אתה רוצה את המתן, אתה רוצה את הגלגלים,
תשלם.
מבחינת האבזור בטיחות, זה כמובן מדורג מאוד גבוה, 7 מתוך 8.
אתה רוצה משהו לא לבן, תשלם גם על זה.
ומבחינת...
ואם תרצה לבן, אז תשלם גם עליו.
ומבחינת... ההבדל מבחינה זמן הטעינה, זמן הטעינה אם אנחנו, אם היה לנו כאן את העמדות הכי 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 מהירות, אז אפשר היה לטעון ב-18 דקות בלבד.
מ-10% ל-80.
נכון, אבל אין לנו כאן את העמדות הכי 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 מהירות, אז כאן אנחנו בעמדה רגילה יכולים להטעין את הסוללה במלואה תוך 6 שעות 43 דקות, אז תעשו את זה בבית, אל תעשו את זה באמצע היום.
מה שאין, אבל גם הטעינה הביתית שלהם מאוד זולה, 51 דקות.
אבל הם לא יכינו פה עמדות טעינה כאלו סטייל טסלה? סופר צ'ארג'רים בקניונים?
זו שאלה מעניינת, אבל אני שמעתי שמוע עכשיו שטסלה מתכוונים לאפשר ליצרנים אחרים להשתמש בעמדות הטעינה שלהם, שזה אנחנו מנקודת מבט צרכנית מאוד מברכים על מהלכים כאלה.
לגמרי, לגמרי. אבל אם נגיד עוד כמה מילים בכללי על מכוניות חשמליות, אז צריך להבין שהיום, לפי דעתי בכל אופן, זה, אנחנו ממש, ממש רואים את ההתחלה, אבל זה הולך להיות מבול. אנחנו בעצמנו כאן בטריפל, דיברנו כבר כמה פעמים על רכבים חשמליים, ואנחנו אפילו לא כתבי רכב.
אפילו אין לנו רכב
חשמלי. ואנחנו היינו בהשקה של A-Ways, שזה רכב חשמלי שהושק לפני 3-4 חודשים.
סיני, ודיברנו גם עליו.
רכב סיני, ודיברנו עליו. אני הייתי לא מזמן בהשקה של הפיאט החדשה,
פיאט 500.
פיאט 500
אי. אני דווקא לא רציתי ללכת.
כן, פיאט 500 אי, שהיא נמכרת במחיר ממש מצחיק בשביל רכב חשמלי, היא מתחילה באיזה 90,000 שקל. אז בעצם מה שקורה, נכון שאנחנו קודם דיברנו על טסלה, ועכשיו אנחנו מדברים על היוניק 5, שזה רכבים מאוד מאוד יקרים, אבל בסוף המחירים של המוצרים האלה ירדו, וזה יהיה הרבה הרבה יותר אקולוגי, והרבה יותר קל, ואני ממש מרגישה שאנחנו בהתחלה של מהפכה, וזה מקסים
לי. כן, זה האוטו הבא, או הבא הבא שלך, יהיה כנראה חשמלי.
נכון.
והוא גם מאוד טכנולוג. זה גם הסיבה, אגב, שגם כשכתבי רכב מעקמים את האף, בקטע של למה כתבי טכנולוגיה נדחפים לנו לתחום, ובכן, הרכבים האלה מכילים הרבה מאוד טכנולוגיה, אז כן, אנחנו נדחפים לכם לתחום. כמו שאמר לי פעם איזה כתב רכב שאני לא אזכיר את שמו, הוא אמר לי, אני מבין ברכב, אבל אתה לא מבין ברכב, ואני לא מבין בכרטיסי מסך. לא נעים לי להגיד לו שזה שרכבים אוטונומיים עובדים על כרטיסי מסך.
אבל אנחנו עכשיו גם מתחילים עם בשר, תכף נדבר.
כן, בשר,
יאללה, גם בשר וגם רכבים. יאללה, קדימה, בואו נפרק גם לכתבי אוכל.
כן.
טוב, אז בשבוע שעבר, יחסית כמובן למועד ההקלטה של הפרק הזה, צחי ואני נפגשנו לבילוי מאוד מעניין בערב.
היינו רעבים.
כן. זה היה השקה של בשר, של חברה ששמה Redefine Meat, וזה לא בשר.
סטארט-אפ ישראלי.
סטארט-אפ.
כחול לבן.
נכון.
הזנק.
הרעיון הוא שזה בשר צמחי, בשר חדש, בשר אלטרנטיבי, תקראו לזה איך שאתם רוצים, יש לזה המון שמות. הם אגב מנסים להחדיר את המיתוג בשר חדש.
כן, New Meat.
אגב, אנחנו צריכים להבדיל את זה מבשר שמגודל מתרביות.
נכון,
זה
לא בשר מטובל. נכון, זה לא בשר מטובל. זה בשר שמיוצר על ידי סטארט-אפ ישראלי, בעיקר, כן, מסויה, מאפונה, רק ממוצרים מן הצומח, רק ממוצרים מן הצומח.
אבל מה שמעניין, שהם בעצם עושים הרבה סוגי בשר מזה. יש המבורגרים, יש סיגרים, יש קבב, יש בשר טחון, יש קבב טלה.
עוד מעט תהיה נקניקיה.
נקניקיות.
סטייק, ואנחנו טעמנו שם סטייק.
רגע, עכשיו אני בתור מישהו שלא היה באירוע, בניגוד אליכם, מה זה בעצם שונה מכל המגוון הדי גדול שכבר יש לנו במקררים בסופר של
אז זהו, אז הם הסבירו לנו מה
ההבדל. של בשר המבוסס על צמחים.
שהיום
מוצרי בשר, מוצרים שמחכים בשר.
נכון, אז חלק מהמוצרים, אתה צודק, המבורגר יש לנו, יש לנו גם כאלה שמבוססים
על ונקניקיות.
כן, ואתה טבעול המון המון שנים
הם אמרו שהם סיגרים.
טבעול המון שנים מקדמת כל מיני טכנולוגיות, ולאחרונה הם הוציאו יחד עם נסטלה את סנסיישנל,
נכון, ויש גם, אני זוכר שהם סתם מביקור הקרי בסופר, יש לפחות שלושה או ארבעה מותגים ברמה שאפשר לקחת מהמקרר בסופר.
אבל מה שהם אמרו לנו, וזה בעצם הדגל שלהם, ולכן הם יצאו בעצם רק עכשיו ולא לפני נגיד שנתיים, זה סטארט-אפ אמנם צעיר, אבל היו לו כבר מוצרים מוכנים מסוימים.
מ-2018.
כן, שהם בעצם רוצים להציע לצרכנים את כל מה שהם יכולים לקבל מהפרה, ולכן זה כולל גם סטייק וגם
סיגרים לבתי מלון.
סיגרים לבתי מלון, בדיוק.
זאת אומרת, הם הולכים יותר בכוונה יותר על השוק התעשייתי ועל מסעדות?
הם הולכים גם.
הם רוצים להציע אלטרנטיבה לשפים.
כרגע כן.
לא, גם לצרכן הפרטי זה יהיה בסוף.
זה יהיה אצל צרכן פרטי, אבל כרגע בשלב הזה זה במסעדות, נגיד באצון הם נמצאים.
הם מטבחים מתעשייתיים.
לא, אבל לא, אתה יכול לקנות את זה גם בקצבייה. הם אומרים שהם לא...
קצבייה.
כן, בדיוק, הם רוצים שהקצב, בדיוק, הקצב ימליץ לך
על מוצר שהוא לא בשר.
על נתח.
נתח.
בדיוק.
נתח, אני כרגע עושה כרגע מרחאות באוויר.
בדיוק. תקשיב עכשיו, בוא נדבר על הטעם, כי בעצם בשר, יש לו הרבה מרכיבים בשביל שיהיה לך טעים. אז גם הטעם, אבל גם העניין של הארומה שלו, של הריח.
והמרקם.
וגם המרקם.
המרקם לדעתי זה.
וכשאתה מבשל אותו, אתה רוצה שיהיה לו מרקם גם נוח לעבודה איתו. ואני חייבת להגיד שאנחנו טעמנו כמה סוגים, ורובם היו מאוד מוצלחים. הכי טעים בינינו היה, מה אתה חושב דרך אגב?
אני, הם חילקו את האירוע שהיינו בו לדוכנים לפי סגנונות אוכל. כן. אם זה היה נגיד סגנון
איטלקי,
יפני או סיני.
אסיאטי.
אסיאטי נקרא לזה, כן. אמריקאי, שזה היה המבורגר עם צ'יפס.
מזרחי.
כן.
עם הקבב.
אז הקבב אני הכי אהבתי. גם אני. המרקם, וכאילו היה תחושה ששרפו אותו. כן. אם כנראה היו מביאים לי את זה במקום אחר,
טעימה עיוורת, יכול להיות שהיית נופל.
הייתי נופל.
הם מגדירים את זה קבב טלה, והם הצליחו לייצר את הממש...
תחושה ממש טעימה. כן. די טעים. טוב,
סקרנתם.
כן.
והדבר השני זה ההמבורגר, שהוא היה טעים, אבל זה לא היה המבורגר.
נכון.
הוא היה קצת גומי כזה.
הוא היה טעים.
טעים כן.
צריך אבל... לקחת בחשבון שאתה אוכל המבורגר, בדרך כלל אתה אוכל אותו בתוך לחמנייה, עם רוטב, עם, כאילו עם, עם קטשופ ועם מיונז ועם חסה ועם חמוצים ועם עגבנייה ולפעמים עם בצל, אני לא אוכל בצל, בסדר. אז כשאתה אוכל את זה ככה, בסוף אתה מרגיש שאתה אוכל המבורגר בסך הכל?
אני לא יודעת. אני אבל האמת הפחתתי בתוספות כי רציתי להרגיש את הבשר.
בדיוק. אז אני חושבת, אני חושבת שזה תמיד איך אתה אוכל את המנה הזאת. אתה צריך לאכול אותה כמו שאתה אוכל המבורגר רגיל.
כן, אבל כן, והיה שם גם את הקציצות בשר באיטלקי, שזה ממש לא היה טעים.
לצחי זה היה ממש לא טעים לי, זה היה בסדר, אבל זה לא היה דומה לקציצות בשר.
ובאסיאתי הבשר הטחון שהם שמו שם היה גם טעים מאוד.
טעים מאוד.
זה מעניין, כי הדבר הכי שני שאני התנסיתי בו כבר לפני שנה בניו יורק, לפני שנתיים בעצם, שנה היה קורונה, אז שנתיים, שרק ביונד מיד נכנסו לשוק, אז דנקן דונלדס התחילו למכור המבורגרים שלהם, ממש כי זאת אומרת, אם במקום קציצת בשר, למכור עם קציצה שלהם, והאמת שאני זוכר שהסתמתי את זה, וזה היה, אני הופתעתי כמה המרקם והחוויה הייתה קרובה לבשר אמיתי. זה לא היה 100% בשר אמיתי, אבל בוא נגיד 80% בשר
אמיתי. אנחנו כל מיני משתפרים פה, ורואים, וכנראה עוד איקס שנים אנחנו...
אז נכון.
לא נבדיל.
אבל תחשבו, זה גם העניין...
אתה יודע, גם עוד איקס שנים לא יהיה לך פרות לעשות מהם המבורגרים.
אז זהו, קודם כל העניין הוא שהם רוצים להגיע, הם לא רוצים להגיע רק לצמחונים וטבעונים, אלא להפך. הם רוצים להגיע לאנשים שמוכנים להתנסות ולשנות קצת את התפריט הקבוע שלהם.
כמונו.
כדי להפחית בצריכת בשר. ויש הרבה אנשים כאלה, אגב, אני ביניהם, אני קשה לי, אני מודה, לא, אני אוכלת בשר כי זה טעים לי, אבל אני הייתי מעדיפה לאכול פחות. ואני כן הייתי מוכנה היום לשאת ולהזמין איך...
לצורך משהו, לצורך מוצר שאת יודעת שהוא לא מזיק לסביבה, ושלא יתעללו בחיות בדיוק.
בדיוק.
אתה בריא לך פחות שומן, זה בשר אדום, זה
יותר פרוטאין בטח, גם תחולת חלבון. מה באמת לגבי תחולת חלבון?
אז זהו, מבחינה, זה יותר מחלבוני בסופו של דבר, בסך הכל זה לא אמרה לו את הבעיה, אבל מה שכן, עדיין הם לא דאגו להוסיף לזה B12,
שזה חשוב.
שזה חשוב, ועוד ויטמינים אולי אחרים, אבל הם אמרו שזה יהיה בטיפול, וזה אני מאמינה באמת שהם, אם הצליחו להגיע...
זאת אומרת, הם רוצים לספק גם ערך תזונתי של בשר.
כן, ככל האפשר, ככל האפשר. זה לא יכול להיות אחד לאחד כנראה כרגע, אבל מה שיצטרכו להוסיף, מחוץ כנראה יוסיפו. ב-12 נגיד הם יוסיפו.
כן, כי בשר איזה מקור עיקרי ב-12 למי שלא יודע.
אז זהו, ועכשיו נשאר לדבר שנייה על המחיר, אז לפחות לפי מה שהם אומרים, זה יהיה לא יותר יקר ממסר רגיל, אפילו אמור להיות קצת יותר זול, בואו נחכה ונראה. ועכשיו אנחנו הבטחנו לכם צ'ופר, כמו בכל, מי שחיכה עד עכשיו מגיע לו...
האזינה עכשיו, כן? שלום לכם, לא עזבתם אותנו.
או שיעביר קדימה.
או שיעביר קדימה מגיע לו צ'ופר, אז הפעם צחי ייתן לנו המלצת צפייה, על סדרה שרק עכשיו התחילה, אבל כבר יש לך מה לומר עליה.
ראיתי את הפרק הראשון של מעילה ב-YES.
מעילה זה על אתי אלון?
אתי אלון, בדיוק, אתי אלון היה...
סדרה תיעודית?
לא, היה את הסדרה התיעודית בקשת או ברשת, ועכשיו זו סדרה עלילתית עם יהודה לוי, שהוא משחק את האח, את אופר מקסימוב, ודיאנה איבגי זה אתי אלון?
דנה
איבגי. דנה?
כן.
דנה, עם א', היא כותבת את זה.
היא כותבת עם א', אבל זה דנה.
אוקיי, בסדר, אין בעיה. לא מתווכח, אז הפרק הראשון, קודם כל יהודה לוי השמין שם וזה נראה פשוט, כאילו,
פשוט נראה... כן, ראיתי, וואי, ממש מדויק, עשו את זה.
כן, ממש מדויק, יש שם את כל הניואנסים האלו, הסדרה שונה מהסדרה שהייתה בקשת, אני דווקא חושב שהיא פחות טובה, היא פחות הכניסה אותי לזה, היא הייתה קצת מעצבנת אפילו.
מה אתה אומר?
כאילו... אז למה אתה ממליץ עליה?
לא אמרתי שאני ממליץ לראות, אני ממליץ לא לראות, לא, אבל הוא עדיין השאיר אותי בטעם של עוד, כאילו זה כן מעניין אותי, ראיתי פרק אחד, אני נותן כמה פרקים לנסות.
זה ב-YES, אתה אומר.
זה ב-YES, היא מעניינת, זה כן כאילו מעניין הסיפור, ולראות לאן יקחו אותו, אתם צריכים למרוח את זה עכשיו על עונה.
כן.
ויש לזה פוטנציאל, זו סדרה ישראלית.
כן, אני השבוע השתתפתי בהקרנה מוקדמת של Hit and Run. הסדרה החדשה והמאוד מדוברת של ליאור רז היא עם נטפליקס.
נכון.
ראיתי את הפרק הראשון?
גם אני.
נראה מאוד מבטיח.
נראה מאוד מבטיח, טוב בוא נחכה.
כן, אנחנו לא צריכים לעשות ספוילרים.
נכון.
יש שם תאונה של פגם וברח, אני יכול להגיד כבר עכשיו.
כן, נכון, אבל אם כאילו הרי יש תמיד מדברים על אומנים שיש להם תמיד את דילמת האלבום השני, ותמיד כאילו שאתה חייב להתעלות על האלבום הראשון, אז נראה שליאור אז דווקא מצליח פה, כי זה לא אקשן כמו שהיה פאודה, יש פה איזשהו, עוד איזשהו רובד דרמטי,
אבל הוא עושה כבר עוד איזה סרט בנטפליקס הוא השתתף בו.
נכון, באופרשן פינאלי נראה לי, שאגב,
היה נחמד נראה לי אם אני זוכר נכון.
נכון, אבל פה זה סדרה.
אבל איזה כיף זה לראות את זה, אני ממש שמחתי לראות, יש שם עוד שחקנים ישראלים
ששווה לפרגן. יש שם הרבה שחקנים ישראלים,
צולם בתל אביב, בניו יורק.
נכון, צולם חלקו בתל אביב.
זה עולה בנטפליקס השבוע, נראה לי מיום...
ממש בתחילת השבוע.
כן, אז אתם לא צריכים לחכות הרבה זמן.
אני האמת לא נכנסתי להקרנה הזאת, לא רציתי לראות את כל הסדרה, קשה לי עם פרק אחד כזה לסדרות.
לא, אני דווקא ראיתי וזה היה נחמד, ואני בטוחה שאני אצפה, והם כבר אפילו מתכננים לפי דעתי עונה שנייה, אז כנראה שהם בונים על זה.
אז הוא ברח כנראה בתאונת גאובה.
טוב, אז אנחנו מקווים שנהנתם מהפרק הזה, כמו מפרקים קודמים שלנו, נזכיר לכם שבפרקים קודמים יש לנו הרבה מאוד מדריכי קנייה והמלצות, אנחנו ממליצים למי שלא מכיר, יכול לשמוע שם על סמארטפונים חדשים, לשמוע שם על מנעולים חכמים,
על Windows 11, נכון. על מכוניות חשמליות אחרות שהן לא היוניק 5, ועל מוצרי בשר אחרים שהם לא מה שדיברנו עליו היום, קיצור, אנחנו די עקביים.
נכון, אנחנו די עקביים. בוא, ממש לפני שנסיים, אז כל אחד יגיד כמה מילים על האתר שלו, אז צחי?
כן, thegadgetreviews.com, אתם מוזמנים להיכנס, יש אתר עם סקירות, חדשות טכנולוגיה, יש ערוץ בטלגרם עם אותו שם, שאתם יכולים להתעדכן בו ולקבל את כל הידיעות ישר לטלפון שלכם, וכמובן גם אינסטגרם ופייסבוק.
אז מגזין החיבור ב-lnk.co.il הוא מגזין עברי חכם, אנחנו בעיקר מתמקדים בהקים לחיים חכמים, למשל כמו למשל איך לראות את שידורי האולימפיאדה בחינם, וכל מיני דברים מהסוג הזה, וגם מכוניות רכבים, כלי רכב חשמליים ודברים דומים וקצת חדשות וסקירות, וגם לנו יש לנו טלגרם ואינסטגרם, ואתם מוזמנים להירשם ולעקוב ולקבל את האייטמים שלנו ראשונים. ועכשיו דפנה, תספר לכם על פואנטה.
כן, אז פואנטה זה אתר חדשות צרכנות שמסקר כל מיני תחומים, לא רק טכנולוגיה, גם הרבה בתקופה האחרונה כמובן עדכונים בתחומים של קורונה ובדיקות קורונה, וגם פנאי, המלצות על כל מיני מוצרים, אם זה מוצרי מזון, אם זה בילויים ואטרקציות, מזמינה אתכם להיכנס לאתר וגם לעקוב אחרי הפייסבוק, לעמוד הפייסבוק, ובטלגרם כמובן, ובאינסטגרם, אז יש הרבה אפשרויות. ואם אתם רוצים להיות מעודכנים במה שאנחנו מעלים כאן, אז כמובן תרשמו גם לפודקאסט שלנו, תוכלו להתעדכן כל הזמן. אנחנו לא ניפרד לפני שנודה לביקונקט, שסיפקה לנו את המיקרופון של ג'יילאב, שאיתו אנחנו מקליטים. אנחנו נמתין לכם גם בפרק הבא, אז תהיו איתנו.